שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. עשרות אנשים היו ברשימת המעקב והאזנות של המשטרה, כך לפי הפרסום בכלכליסט. ברשימה הזאת נמצאים מנכ"לים של משרדי ממשלה, פוליטיקאים ועיתונאים. ג'וש בריינר ואמיר אורן יעריכו מה בדיוק קרה שם ולאן ממשיכים מכאן. גדעון לוי ידבר נגד תפירת התיקים לבנימין נתניהו. נשאל אותו מה בעצם ההבדל בינו לבין יעקב ברדוגו והביביסטים. בהמשך, על מהפכת ההייטקס, דפנה מאור, איתן אבריאל ורן הרנבו, על הבועה שהתפתחה במניות הטכנולוגיה, ומתי זה ישפיע על העובדים בתעשייה הזאת.
אם הדברים הם נכונים, מדובר ברעידת אדמה בדרגה 9 בסולם ריכטר לפחות.
זו פרשה שאם הפרסומים בגינה נכונים, היא נוגעת בעצבים הרגישים של הדמוקרטיה, בזכויות הפרט היסודיות ובזכות לפרטיות. מעקב וריגול אחר אזרחים, מפגינים, פקידים, נבחרי ציבור, זאת שערוריה. זה נוהג שמתאים למדינות חשוכות, לא דמוקרטיות.
אני אוודא שהמציאות הזאת לא תחזור. אני סומך על המשטרה הנוכחית בהובלת המפכ"ל, רב ניצב יעקב שבתאי, שתשתף פעולה באופן מלא עם הבדיקה המדוקדקת שתארך. אני אהפוך כל אבן עד שהאמת תצא לאור.
הפרסום השבוע בכלכליסט על הציטוטים והאזנות שהיו או לא היו לבחירים במשרדי ממשלה, לעיתונאים וגם לפוליטיקאים, עורר את המערכת הפוליטית, מדברים עכשיו על ועדת חקירה ממלכתית, ננסה להבין מה פורסם שם, מה זה אומר ומה הלאה. איתנו ג'וש בריינר ואמיר אורן, שלום.
שלום, שלום.
אז ג'וש, בוא נעשה סדר, יש פרסומים בכלכליסט כבר כמה שבועות, כל פעם יש איזה טפטוף, אבל מגיע השבוע טפטוף הכי גדול עם רשימת שמות, אנשים שעקבו אחריהם, כל מיני אנשים באמת מאוד מפתיעים ברשימה הזאת.
נכון, אנחנו רואים את הפרסום הזה כמו את הפרסומים הקודמים של תומר גנון בעיתון כלכליסט, וכרגע אנחנו כולנו נסמכים רק עליהם, מכיוון שבמשטרה עדיין, גם עכשיו, אחרי שפרסמו רשימה של למעלה מ-20 אנשים שהזינו להם, בפועל, שזה כבר שלב יותר מתקדם, איזושהי תיאור ארטילאי של מנהיגי מחאה ודברים שונים שהתפרסמו עד עכשיו, ככה שלכאורה למשטרה יותר קל לבדוק עכשיו האם באמת עקבו אחרי אמי פלמור, מנכלת משרד המשפטים לשעבר, האם באמת עקבו אחרי שי בעבד וקרן טרנר, מנכלת משרד הממשלה, אנשים שלא חשודים בדבר, בניגוד אגב לראשי הערים שם, שאנחנו מבינים שכן הופעלה התוכנה, ככה שיש איזשהו גרעין של אמת שאנחנו יכולים לומר בוודאות על הסיפור הזה, וגם עכשיו, אחרי הפרסום הזה, במשטרה ממשיכים להגיד שמהבדיקות שלהם, המעקב אחר האנשים הללו לא מוכר. ככה הם מגדירים את זה.
אז מה זה אומר לא מוכר? מישהו ניגש למחשב וקליד את מספר הטלפון של אמי פלמור ורצה לראות מה היא כותבת לבעלה או לאנשים אחרים?
תראה, שוב אנחנו נסמכים רק על מה שכתוב בכלכליסט, כי מעבר לכך אין לנו עד היום התקנה של תוכנת רוגלה מסוג פגסוס על מערכת, על פלאפון של כל בן אדם, למעשה שואבת את כל המידע שנמצא לו בפלאפון. המשטרה יכולה לחטט, לראות מה שהיא רוצה, גם בזמן אמת, גם בזמן עבר וגם בזמן עתיד, כלומר לבצע הזנת סתר בזמן אמת. וזה מה שעשו לכאורה לאמי פלמור מבלי שהיא חשודה בדבר, והדבר הזה הוא פשוט מזעזע, הוא אמור להטריד כל אדם בוודאי במדינה דמוקרטית, זה משוגע. לכן, גם הדברים זזים כל כך מהר, תוך 12 שעות מהפרסום, כבר מדובר על ועדת חקירה ממלכתית, בראשות שופט עליון, כלומר, הדברים זזים בקצב מאוד מאוד מהר, ומה שברור כבר עכשיו, שכן היו חריגות של חטיבת הסיגינט, איזשהו חור שחור שכולם מגדירים אותו במשטרה חור שחור, לא יודעים בדיוק מה קורה שם, השאלה היא מה עוצמת החריגות, ועד עכשיו אין לנו מושג, באמת אני אומר, אין לנו מושג ירוק מה באמת היה שם, אבל די ברור שזה חייב לעבור לוועדה חקירה חיצונית כלשהי, איזושהי ועדה בדיקה חיצונית כלשהי, כי פשוט אנחנו כבר לא סומכים על המשטרה, נקודה.
אמיר, איך זה עובד? קונים רישיון, מגיעה תוכנה למשטרה, ואיזשהו קצין בצד יכול להזין את המספר טלפון שלך שלי ולבדוק מה העניינים, או שבאמת צריך אישורים ויש פיקוח?
אז יש כמה רבדים לשאלה הזו, ויותר מדי פעמים, יותר מדי מהר, בחודש האחרון, סימני שאלה הפכו לסימני קריאה. לפני כ-15 שנה, המשטרה חדלה להיות תלויה בשבק בהאזנות. אם אתה זוכר, עוד בשנות ה-90, כשהייתה האזנה לדרי, המשטרה נדרשה ללכת לשבק, לקבל ממנו הקצאה לעמדות האזנה, ואז גם הדליפה לדרי הייתה יכולה לבוא מהשבק.
זה אחרי צו בית משפט, היה צו שופט, הלכו אז לשבק, האזינו לדרי, וזה שימש כראיות במשפט.
העניין הזה של צו שופט, שתכף עוד נחזור אליו, משול למה שקורה כשאתה הולך לאפסנאות. אתה רוצה נעליים.
ומישהו צריך לחתום.
בוודאי, אתה צריך להביא מהיחידה, ואחרי זה מנהל המחסן. עכשיו, אם יש לך חבר אפסנאי ומגניב לך מתחת לשולחן, אז בסדר, אז
הצליחו. אז אם יש שופט שזורם איתך, גם תקבל אישור לכל מה שאתה רוצה.
אז הצלחת להקות את השיטה. אבל מ-2005 או 2006 בערך, כשגם הוקם אגף אחוד לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל, והטכנולוגיה השתכללה, הם יכולים להאזין בעצמם, עדיין עם אותה חובה ללכת לשופט. אגב, השופטים שעוסקים בכך, חלקם או חלקן בעצמן קצינות הערכה במשטרה לשעבר, מאוד קפדניים, בניגוד לרושם שמדובר כאן באנשים גמלונים, מגושמים, חותמות גומי, זה לא כך.
אמרת לפני שנייה אפסנאות, אז זה לא אפסנאות?
לא השופטים. לא השופטים. השופטים בדרך כלל יודעים יותר חומר מהשוטרים, משום שהמאזינים וכל מי שהיה בחדר או ביחידה 8200 או במשטרה, בחדר שבו יושבים ומאזינים, רואה מצד אחד כמה זה בנאלי ואפור, ומצד שני כמה כל דבר חייב להיות מגובה במסמכים ובחתימות. אז השופטים לפעמים בדרך בין המאזינים או המשקלטים לבין החוקרים מהווים בעצמם מסננת, והם מוחקים חומר שלדעתם אסור שהחוקרים יראו. עכשיו, מה תכלית כל ההאזנות האלה? לייצר ראיות שבסופו של דבר ישמשו לכתבי אישום.
אבל גם פה צריך איזשהו חשד לעבירה. לפי הפרסום בכלכליסט, פה היה סוג של פישינג, סתם חיפשו בטלפונים של אנשים, אולי תהיה עבירה עתידית.
נכון.
פה אתה צריך לבוא לשופט להגיד, אמיר חשוד במשהו, אני רוצה להזין לו כדי לדעת האם הוא עשה משהו.
אז כאן נכנס מונח אחר שידוע במודיעין, וזה ציח. ציון ידיעות חיוניות. הרי אפשר להזין לכל העולם כל הזמן, אתה צריך איזושהי רשימת עדיפויות. ואין עד עכשיו תשובה לשאלה מי צייח, מי נתן ליחידה הזו.
מי נתן את ההוראה.
רשימת עדיפויות, גם את ההוראה, כי הרי אפשר באמת כאן להשתולל ולהתפתות. וכאן נכנסת עוד עובדה אחת, והיא כבר התפרסמה רבות בימים האחרונים. נתניהו, כזכור, מינה את אלשך, או לפני זה רצה את גל הירש, כדי שהמפכ"ל לא יבוא מתוך המשטרה. כדי בעצם לפרק את ה-DNA של המשטרה, ולהשתיל בתוכו DNA ביטחוני, במקרה זה של אלשך מהשבק. והוא כנראה באותה חטיבת סיגינט סייבר, בנה תא שבקי בתוך המשטרה.
מה שהוא הכיר מהבית, זה מה שהגיע למשטרה.
נכון, אגב, אם כבר, ונתניהו אמר לו, הווה את הסייבר, כדי שאפשר להפעיל אותו גם כאן.
קבר את הבור של
אבל
עצמו.
אבל אם כבר חוקרים את השימוש בתוכנות האלה, מדוע לא את השבק, את רשות ניירות ערך, את מצח, את מלמב במשרד הביטחון?
כולם משתמשים בזה?
כל מי שיש לו גישה עכשיו להשתמש במה. כמו שלפעמים האמריקאים מוכרים מטוס לדובאי, אבל משונמח, גם את התוכנות האלה קונים כשהן מנוונות, או אפשר להגיד על משקל degraded, מגורדות, ולפעמים האיש שמפעיל את זה, אתה יודע, כאן לא רחוק מהמקום שבו אתה יושב, ישב או עדיין יושב מושון בתמיכה הטכנית.
דווקא יצא לפנסיה.
יצא לפנסיה, אבל עכשיו יש מושון אחר.
ביחידת המחשב שלנו היה אחראי על הטיפול במחשבים, תודה רבה לו על שנים של טיפול
מסור. אבל לפי החוזה עם חברת HP או עם מי שאתם עובדים עכשיו, כאשר יש בעיה צריכים להזמין את התומך הטכני מהחברה. זה הזיכיון, זה הרישיון. לפעמים התומכים הטכניים האלה שרבים עם החברה שלהם, בלי לנסות להטיל זרקור על המקורות, לפעמים הם אלה שלוקחים את הרשימה בלי לדעת אם היו צווים, אם הייתה הרשאה. אגב, הם יכולים לפי המספר אחר כך לחזור בתוכנה פשוטה כמו 441 או דבר יישומים אחרים, ולדעת מי האיש. כך שלא כצעקתה עד עכשיו או לא כהאזנתה.
אנחנו רואים פה גם איזה חתול שחור שעובר בין הפרקליטות לבין המשטרה, וגם בחלקים של המשטרה עצמה.
חד משמעית. זאת אומרת, בתוך המשטרה כבר יש חוסר אמון מוחלט בין המפכ"ל קובי שבתאי לבין ראש אגף והחקירות והמודיעין יגאל בן שלום.
זאת כל אחד מתדרך נגד השני.
אני לא רוצה להיכנס למי מתדרך מול מי, אבל הם פשוט לא מאמינים אחד לשני. כל פעם שמחזירים תשובות לשאלות, האם האזינו, כמה האזינו, כמה החריגה מהתוכנה הייתה, אז תשובות שמקבלים מבקשים שיבדקו אותם שוב, ומבקשים אפילו מאנשים אחרים שיבדקו את התשובות ששלחו להם, למשל, מחטיבה כזו או חטיבה אחרת. בין הפרקליטות לבין המשטרה יש גם חוסר אמון מוחלט, קודם כל כי הפרקליטות למעשה עד עכשיו נסמכה על התשובות של המשטרה, כלומר מעבירים שאילתה למשטרה, האם האזנתם ל-X, האם האזנתם ל-Y, איזה מידע הוצאתם, בסופו של דבר מגיעה התשובה, ולאט לאט מתברר קודם כל ש...
שהיא שקרית.
או שהיא לא מדויקת, או שהיא שקרית במקרה החמור יותר, או שפתאום יש עוד פרסום בכלכליסט, ואז בפרקליטות פשוט נמצאים במבוכה מול המשטרה. כלומר, גם בתוך מערכת אכיפת החוק, יש פשוט כאוס מוחלט מבחינת האמון שהם נותנים אחד בשני, וזה עוד סיבה למה הבדיקה חייבת לעבור לגורם חיצוני, אבל כל הזמן הזה יש איזושהי עננה מעל הפרשה הזו, ששמה רוני אלשיך.
הוא אגב לא מתראיין, לא מדבר, כנראה גם לא מתדרך, לפחות לא שמענו מעיתונאים אחרים שמדברים איתו.
אנשים שדיברו איתו, הוא אומר כל הזמן, אין בפרסומים ולו שמץ של אמת. אבל די ברור שהיחידת הרפאים הזו שעבדה, ועדיין כנראה עובדת בחטיבת הסיגין, זה משהו שהוא יצירתו של רוני אלשיך, והשתיקה שלו היא מאוד מאוד גם מחשידה וגם משאירה הרבה סימני שאלה סביב הפרשה הזו.
אמרנו מישהו נתן את ההוראה, אז הוא נתן את ההוראה? זה היה חשד?
אני לא מאמין שרוני אלשיך נתן הוראה לעקוב אחרי אמי פלמור. אני מתקשה להאמין שהיה דבר כזה. אני יותר נוטה להאמין שהייתה יחידה עם אובר מוטיבציה שרצתה להרשים את חטיבת המודיעין המקבילה בכמות המודיעין ובעיקר באיכות המודיעין שמביאה. אף אחד לא שאל שאלות מאיפה זה. אולי גם היה נוח להעלים עין. לדעתי, בסופו של דבר, התברר שזה הסיפור פה, ופשוט יש יחידה שהשתוללה עם כלי מאוד מאוד מסוכן שהיה בידיה. הכלי שהגיע מנוון, כנראה לא היה מנוון מספיק כמו שחשבו מלכתחילה.
זו תופעה שלא הייתה מוכרת בארץ. אמצעי תקשורת אחד, כלכליסט, מוסף של עיתון בשליטת נוני מוזס, שיש לו עכשיו גם עניינים אחרים, מפרסם גילוי, מרעיש, בדרך כלל, העיתונים האחרים והערוצים האחרים יכולים, אמנם באיחור או בפיגור, למצוא חומר דומה לאחר הפרסום הראשון. זה מה שקרה במסמכי הפנטגון, זה מה שקרה בווטרגייט ובכל שערוריה גדולה. כאן חודש שלם...
טוב, גם בווטרגייט, וושינגטון פוסט פימפם את זה במשך חודשים עד ששאר העיתונות הצטרפה.
לא, היו דברים שונים בווטרגייט, היו לגבי הזנות, הפריצות, נכון. אבל בכל מקרה, ברגע ש... עיתון אחד מוביל, במקרה הוא וושינגטון פוסט, גם אחרים...
גם הניו יורק טיימס הצטרף.
הניו יורק טיימס וגם הוושינגטון סטאר ואחרים ורבים אחרים. עכשיו, במקרה הזה מופיעים גילויים...
טוב, אולי גם פה יש איזה גרון עמוק שנתן רק לכלכליסט
ולא נשכח לשם. יכול להיות שיש גרון עמוק וגאון עמוק, אבל אם ג'וש בריינר חודש שלם לא מצא אותו חומר, אז או שאין חומר, או שרק באמת בחקירה מעמיקה, ומה שהכי חשוב, היום... היועצת המשפטית החדשה, בהרב מיירה, נכנסת לתפקיד, היא יכולה מיד להודיע על שני דברים. קודם כל, שהיא ממנה צוות בסגנון מה שמינה בזמנו אליקים רובינשטיין, את ערן שנדר, לחקור את ההדלפה שהוא קיבה לגלות שהיא באה מהמשטרה, בסוף הגיעה מהפרקליטות. ובצוות כזה שמקבל...
פרשת ליאורה גלעד ברקוביץ'.
זה התחיל מהעיתון הזה, עם ברוך יקרא, אבל בלי לחזור לכל הפרטים, הוא שם ממנה חוקרים מיוחדים עם סמכויות של שוטרים, הם יכולים לחקור כל אחד כמובן בשבועה, ואתה מסתכן בעדות שקר. אבל הדבר השני זה שהיועצת המשפטית, מיארה, יכולה להכריז כבר עכשיו שהיא תעניק חסינות מלאה וגורפת מהפללה עצמית לכל מי שהיה שם. אם יש מישהו
שייתן אינפורמציה
שפוחד לבוא, ולספר על עצמו על אחרים, יקום. ואם לא יקום אף אחד, אז הספקנות צריכה להיות מופנית כלפי הגילוי וכלפי המקורות העלומים של הגילוי הזה.
זהו יום שחור למדינת ישראל, מבלי להתייחס לעניין שלי, שיש לו כמובן השלכות רחבות. אני חושב שהעניין הזה נוגע לכל אזרחי המדינה. קרה כאן דבר שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת. גורמים במשטרה ריגלו באופן בלתי חוקי בכלים הכי אגרסיביים שיש בעולם אחרי אין ספור אזרחים. עיתונאים, פעילים חברתיים מימין ומשמאל, ראשי ערים, אנשי עסקים, פוליטיקאים, בני משפחותיהם, מי לא?
אז הזכרת את נוני מוזס, הזכרת את בנימין נתניהו, פה בנימין נתניהו כבר בכנסת, מדבר על זה שזה אירוע מאוד מאוד חמור שצריך לחקור אותו, האופוזיציה והקואליציה צריכים להסכים איך לחקור את זה. בהתחלה דובר על זה שזה עוזר לו במשפט, עכשיו, אם עקבו אחרי כולם, אז אולי נתניהו לא כזה מיוחד.
זה לא עוזר לו במשפט בתיקי 1000 ו-2000. שים אותם בצד ושאל את עצמך, מדוע אביחי מנדלבליט לא התחיל את המשפט בתיקים האלה שיותר פשוטים להוכחה, בוודאי מהשוחד, ב-4000.
בנפרד מתיק 4000.
כן, וקודם, יש עדים משותפים ששייכים לשני התיקים או שלושת התיקים. אבל בסך הכל יכול היה להתחיל שם. עכשיו, נתניהו מינה את ארדן שמינה את אלשך ביחד איתו. אלשך כזכור הובא מהשבק כדי להפיח רוח שבקית ואנטי משטרתית במשטרה. לא שחסרו למשטרה בעיות קודם, שבעת הניצבים בסוף תקופת דנינו וכדומה. והתוכנית של אלשך בכניסתו לתפקידו הייתה להפריד את אגף החקירות מיחידה להב 433, שיחה ואחרות בתוכה, להכפיף אותה ישירות אליו.
שהוא יוכל לשלוט בה.
הוא יוכל לשלוט בה כמו ישירות במחוזות שונים. עכשיו, עוד דבר שצריך לזכור, המפקד האמיתי של ראש אגף החקירות והמודיעין איננו המפכ"ל, למרות שהוא ממנה ויכול גם לבוא ולקבל עדכונים. המפקד שלו הוא פרקליט המדינה ומעליו היועץ המשפטי לממשלה. וכל הסיפור הזה שהומצא של פרקליט מלווה, שגם אליו בעצם התייחס ג'וש בהאשמות ההדדיות, הרי ההאשמות הן בין היועץ המשפטי לפרקליטות, בין הפרקליטות למשטרה, בין המפכ"ל לאח"ם, בין אח"ם לחטיבת הסיגינט. בסוף הסתבר שהיה שוטר אחד שלא ציית לאיש.
עם פירוט השינגים, אתה אומר.
בהחלט.
צריך גם להסתכל על הדבר הזה בתמונה כללית יותר, וזה על הפגיעה האדירה באמון הציבור במשטרה.
עוד קודם אמון המשטרה בציבור.
נכון.
ואם יש אמון בכלל, אתה פרסמת את הסיפור על הניצב המדלק ג'מאל חקרוש, אז אתה יודע, כשניצב נמצא בזירת פשע ומדלג מעל קורבן מדמם ויוצא משם, ואז משקר.
צריך להגיד, אגב, האיש פשוט לא מפסיק לשקר, כן? זה פשוט מדהים לראות שגם ברעיונות שלאחר מכן, לא היה אפילו משפט אחד של אמת, חוץ מאולי ערב טוב דנה.
הוא שינה את שמו לשקרוש.
ממש. כלומר, הוא מעז לומר שהוא עוד חושב ללכת, זה לא המילה האחרונה שלו, או נראה אותו בפוליטיקה,
ידלג... טוב, אולי הוא מאמין לעצמו.
ידלג לפוליטיקה, אני לא חושב שיש אדם...
אחרי 3 שנות צינון, כניצב.
האירוע הזה של חקרוש, והאירוע של NSO, הם עוד לבנה בחומה האדירה שיש בין הציבור לבין המשטרה בשנה האחרונה, וצריך לומר, בדגש על השנה האחרונה מאז כניסתו של המפכ"ל הנוכחי לתפקיד, זה מתחיל במשבר בתוך צמרת המשטרה בין הניצבים לבין המפכ"ל, שלא רואים בו אוטוריטה פיקודית, לא רואים בו אדם שיש בו מספיק ניסיון.
טוב, גם על זה פרסמת, כל מיני סיפורים ביזריים שלוקח סכין לחתיכת תפוח.
שבתא מינה את עצמו או מינה אותו איזה שר לשעבר?
לחישות על דחיפה של אנשי מרכז ליכוד את מועמדותו של קובי שבתאי עוד קודם לכן. אותו אירוע שקדם למינוי, משחק בסכין במהלך ישיבת ספק אל מול ניצב אחר שבהמשך פרש מהמשטרה על רקע חוסר אמון שלו במפכ"ל. אסון מירון שכל הזמן מרחף מעל המשטרה.
ויש כבר ועדת חקירה ממלכתית לנושא הזה, נזכר.
נכון, 45 אנשים שמתו באירוע שבסופו של דבר תחת אחריות המשטרה, כשהמפכ"ל, על פי עדויות שהיו בוועדת החקירה, אומר לניצבים במשטרה, לבחירים במשטרה, אם תהיה ועדת חקירה, שיבואו אליי.
אגב, זה רק מראה לך שוועדת חקירה מעכבת את הטיפול ולא מייצא אותו, וזה נכון גם לגבי הסיפור הנוכחי.
אני מזכיר לכם את הפשיעה הגואה במגזר הערבי, שנת צי במספר ההרוגים, למעלה מ-120 נרצחים במגזר הערבי, מול אוזלת יד מטורפת של המשטרה. עכשיו האירוע של NSO, חקרוש, ואירועים קטנים כמו השיחת 100 הזאת, שאותה ילדה מסכנה בבאר שבע התקשרה, והשוטר במוקד אומר לה מצדי...
לכי תתאבדי.
תתאבדי. אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר כזה בין הציבור לבין המשטרה. אני לא זוכר שהיה.
עקיבא נובי כתב בארץ שצריך לפרק את המשטרה ולהרכיב אותה מחדש. אני לא יודעת כמה זה מעשי.
זה סיסמאות, אני אמרתי גם לעקיבא. זה סתם לזרוק סיסמאות באוויר. אוקיי, נפרק ואז מה יהיה בינתיים? אבל די ברור שמשהו פה לא מתפקד, משהו לא עובד. והגיבוי שבינתיים נותן גם שר לביטחון פנים עומר בר-לב למשטרה הוא כמעט טוטלי. זה גם משהו שלא היינו מצפים כל כך ממישהו שהיה אמור להביא רוח חדשה. בינתיים אנחנו לא כל כך רואים את זה.
ברור שבר-לב מכין את הגיליוטינה הגדולה לשתי ועדות החקירה, גם לוועדת ברלינר וגם לוועדת פינקלשטיין, לכלא גלבוע. יהיו עריפות בצמרת המשטרה ושירות בתי הסוהר. אבל תזכור מה קרה מ-2015, מאז שהיה ממלא מקום מפכ"ל בנצי סאו, 7 שנים כבר המשטרה או עם מישהו חיצוני אלשך, או עם ממלא מקום שלא מקבל דרגת רב ניצב, ואין לו יכולת לשלוט בניצבים, מוטי כהן, ואחר כך, מכל הניצבים במשטרה, חיפשו ומצאו את הפחות מתאים מכולם, את קובי שבתאי, ומינו אותו. ברור לגמרי שבר לב היה נפטר ממנו אילו יכול, אבל הוא כבול לוועדות החקירה.
כמה זמן עוד יש לו לקדנציה?
קדנציה יכולה להיות 3-4 שנים, והוא רק כשנה. אבל
אז עוד יש שנתיים לו שלוש.
אבל הקדנציה, אם אתה שואל, יש לו חודשים מעטים או שבועות.
כן, ג'וש, אתה מאמין שעוד שנייה זה נגמר?
זה שאלה טובה. תמיד שואלים את המשטרה מה אני חושב על המצב, אני תמיד אומר להם, יכול להיות יותר גרוע.
כמה עוד אפשר להידרדר, אתה יודע?
עוד אפשר להידרדר, אני בטוח. אבל היה יכול להיות יותר גרוע, למה?
כמו בלונדון, שהשוטרים יתחילו להנוס ולרצוח.
כי לפני שבוע היה אמור קובי שבתאי בעצמו להופיע בפני ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון. ושם היינו מגלים שוב את קרבות הניצבים. המפכ"ל היה מפיל את האחריות על מפקד מחוז צפון. היה אומר שהניצבים תחתיו או לא אמרו אמת לוועדה כשהם הפילו את האחריות על המפכ"ל, או שהם משקרים, או שהם ברחו מאחריות, או שהם לא היו בזירה. שוב היינו רואים את כל הכאוס המשטרתי במלוא עוזו, וזה נחסך מהמפכ"ל במרכאות,
כי השופטת מתה.
בזכות מותה של הנשיאה.
ג'וש, יש מועמדים להחלפה אם אנחנו כבר תופרים חליפות? מישהו מתוך המשטרה שראוי לתפקיד הזה, או שהכל מרוסק? עכשיו אתה מסתבך, סיבכתי אותך.
כן, ממש. תשמע, אני חושב שיש, כמו שאוהבים להגיד,
הרבה מועמדים טובים.
יש הרבה מועמדים טובים, אבל לא רצו לא לשפוך את התינוק עם המים. באמת, בסוף יש לנו באמת רק משטרה אחת. אין לנו תחליף למשטרה הזאת, ואנחנו גם רוצים משטרה חזקה.
מדינה אחת, משטרה אחת.
אנחנו רוצים משטרה חזקה.
לא יודע, אגב, עד כמה אני מסכים איתך שרוצים משטרה חזקה, אבל בסדר.
לא, אנחנו רוצים משטרה חזקה מול העבריינים. אנחנו רוצים משטרה חזקה מול משפחות הפשע. מה שקורה עכשיו, אגב, בשפלה ובדרום, ואנחנו רק נמצאים רק בהתחלה של גל של פיצוצי רכבים, ומשהו שהיינו רגילים לראות לפני 10 ו-20 שנה, זה נמצא בעיצומו בדרום. אנחנו כן רוצים משטרה שפועלת מול העבריינים, לא רוצים כמובן משטרה שפועלת מול האזרחים הנורמטיביים. יש מועמדים מתוך המשטרה, יש גם מועמדים מחוץ לקווי. עדיין יורם הלוי, שלא נבחר בפעמיים הקודמות, עדיין לא מצא לעצמו שום עבודה בחוץ. אני מניח שהוא
לא, עדיין רואה את עצמו מועמד.
לא חיפש.
אוקיי, הוא מחכה. יש מועמדים, דורון ידיד, כל המועמדים שלא קיבלו בפעמים האחרון, הם עדיין ממתינים לראות מה היו תוצאות ועדת החקירה. גם מתוך המשטרה יש ניצבים עם ניסיון, ניסיון יותר מקובי שבתאי, שנמצא כרגע בתפקיד. אגב, כרגע הוא נמצא בדובאי. לא יודע אם זה המקום שהיה מעדיף להיות בו בזמן התפוצצות של פרשת
טוב, שחרר סרטונים משם, דווקא דיבר.
לכן, כששאלו אותו אם נכון מה שמתפרסם, הוא אמר לא דובאי ולא יער.
טוב, אמיר, אין דרך יותר טובה לסיים את השיחה הזאת בנקודה הזאת. ג'וש בריינר, אמיר אורן, תודה.
כל טוב.
תודה.
הזכרנו את השם בנימין נתניהו, אבל עכשיו נקדיש לו את הזמן הראוי. איך פרשת פגסוס בכלל משפיעה על תיקי נתניהו? האם כתב האישום מתבטל? כנראה שלא. איתנו גדעון לוי.
שלום ליאור.
אז אחת התלונות והשאלות שאני מקבל הרבה בשבועות האחרונים זה מה קרה לגדעון לוי, ובטח אתה יכול לנחש למה?
לא קרה שום דבר לגדעון לוי, והוא אפילו לא ראוי לתואר ביביסט, כמו שהרבה חושבים. אני ממשיך משהו שהתחלתי בו מזמן, וזה מצד אחד קצת דחייה מהמחנה של השמאל הציוני, שהקים על עצמו איזה דחליל לסנוע אותו ולהקות אותו, כמו באיזה טקס וודו.
בנימין נתניהו, מי שלא הבין?
בנימין נתניהו, בוודאי. וחזות הכל היא בזה. ומצד שני, הפרזה היסטרית, אבל המילה היסטרית פה מאוד נכונה, מדויקת, לגבי הדמוניזציה של האיש הזה. היו לנו גרועים ממנו, היו לנו מושחתים ממנו, היו גם טובים ממנו כמובן. אבל טקס השנאה הזאת לאיש הזה, אני חושב שהיום הפוליטיקאי הכי סנו והכי נערץ שהיה לישראל אי פעם. ובשני הצדדים מפריזים בצורה חולנית. ואני שואל למה.
טוב, אתה גם בדרך כלל הולך לאיזה מחנה קיצוני, ופה אתה דווקא הולך למחנה הביביסטי, הכותרת השבוע בארץ, מסקנה אחת כבר ברורה, המשטרה והפרקליטות החליטו להפליל את נתניהו, זה משהו שרק הביביסטים יכולים לטעון עד היום.
תראה, אם אני רואה שמפעילים טילי קרקע-קרקע, טילי שיוט...
מי זה מפעילים? אבל זה תמיד הטענה...
המשטרה הפעילה פה, במקרה הזה, המשטרה הרי כבר יודעים שלפחות לגבי עד אחד, הופעלה הרוגלה הזאת. הרוגלה הזאת, שהלוואי ולא הייתה נולדת בכלל, ודאי לא מתוצרת ישראל, אבל להפעיל אותה לאזרחים ועוד כלפי פרשה שהיא פרשה פלילית, אבל גם פוליטית, זה אומר שיש פה איזו תאווה להביא אותו לדין בכל מחיר. כשזה מגיע לראש הממשלה, היו צריכים לנקוד אלף משני זהירות מול אזרח אחר, לא כי הוא ניסה מעם, ממש לא כי הוא ניסה מעם, אלא כי יש לזה השלכות פוליטיות מאוד רחבות.
לא, אבל לא שמו את התוכנה הזאת אצלו, שמו אצל ידי המדינה, כדי להביא אותם להיות ידי מדינה.
כדי להפליל אותו. בסוף זה כדי
להפליל אותו. שזו המטרה של המשטרה והפרקליטות בסופו של דבר.
לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. המטרה של המשטרה צריכה להיות להפליל את מי שראוי להפללה. ולא בכל אמצעי, בשום אופן לא בכל אמצעי. אנחנו חושבים ככה לגבי כל תחום. לא הפללה בכל מחיר. פה זה נראה כמו הפללה בכל מחיר.
שמי סימן את המטרה הזאת?
אני לא חושב שזה נעשה ככה, אני חושב שזה איזה רוח של מחנה מסוים, שהוא נמצא עדיין בעמדות שליטה מאוד חשובות, ודאי במערכת המשפטית, ודאי במערכת הכלכלית, ודאי במערכת האינטלקטואלית, עיתונאית, ובאווירה שנוצרה, לסמן את נתניהו, זה חלק בלתי נפרד מהמצוד הזה אחריו, של מחנה אחד, לא של כל הישראלים, ודאי שלא. אבל במחנה הזה, זה באמת איזה דמון שאני לא זוכר דוגמתו.
אז מה שונה בטיעונים שלך מטיעונים של נגיד ברדוגו?
קודם כל, ברדוגו לא תמיד מדייק באמת. ואני מקווה שאותי אי אפשר למצוא בהפרחת כל מיני עובדות שלא היו ולא נבראו. אני זוכר שלפני כמה חודשים שמעתי אותו בגלי צהל, אומר שלישראל יש במחסנים רק 20,000 חיסונים, כשדובר על החיסון הרביעי, ושמסתירים את זה.
טוב, כי רק נתניהו הביא את החיסונים, ואחר בדיוק, כך ישראל בדיוק, התמוטטה ולא הצליחה לחסן את טענתו.
בדיוק. אז אתה לא תתפוס אותי בסיפורי בדים כאלה, כן? אני מקווה. אני באמת חושב שמול עדר שואט, ויש כאן עדר שואט שמסתער עליו, גם אם הוא לא הרוב, אבל הוא עדר שואט, מול העדר הזה צריך לעצור רגע, ולהגיד, רגע, רגע, על מה אנחנו שואטים, ועל מי אנחנו שואטים, והאומנם זה ראוי כל השעתה הדורסנית הזאת?
אבל כתב אישום מאוד חמור, הנה שלוש פרשיות שונות, אחת מהן שוחד, עוד שתיים הפרת אמונים, באמת, כתב אישום הכי חמור שהוגש נגד ראש ממשלה בישראל.
אז קודם כל על השוחד אני מבין שהם היו מאוד מהירים לוותר.
בעסקת טיעון שלא קרתה.
כן, אבל המהירות הזאת שוויתרו או הסכימו לוותר או הראו סימנים שמוכנים לוותר, אומרת שאתה יודע, זה לא גדול המשחדים בעת החדשה, כי אז לא היו מוותרים בקלות כזאת על הסעיף הזה שהוא כמובן החמור מכולם. דבר שני, מכל מה שהיה עד עכשיו במשפט, אני עוד לא ראיתי את הגנגסטר, העולם התחתון הזה, המפלצת הזאת שהשתלטה פה על חיינו וגנבה אותנו עד תום.
טוב, העדות של ניר חפץ הייתה לא נעימה, דובר באמת על קשר מאוד בלתי אמצעי למנהלי ערוצי התקשורת, מה שרצו דווח, במיוחד בוואלה, כל כתבה שביבי רצה הייתה בוואלה.
זה דווקא היה משפטה של התקשורת, לא משפטו של נתניהו. זה כתב האישום האמיתי.
טוב, יש את נותן השוחד ומקבל השוחד, אז
טוב, אני לא רואה עדיין שוחד. אני רואה בזה משהו מאוד פסול ציבורית, ממש לא נעים אפילו לשמוע את זה. אני לא בטוח שזה כל כך פלילי, אני לא משפטן, אבל אני עוד לא רואה פה את השוחד במלוא הדרו. מה עוד שאנחנו עוד לא רואים את התמורות הגדולות שהתקבלו, אבל אתה יודע, המשפט רק התחיל. אני יודע שעד עכשיו כל הזמן אמרו לנו שעד המדינה הבא, זה יהיה האקדח המאשן.
פילבר שנתניהו מנסה למנוע בכל הכוח את הגעתו לדוכן העדים.
בוא נראה, בוא נראה. אני חושב שפילבר, אני לא יודע כמובן, אבל אני רואה שפילבר בציוצים שלו בטוויטר נשמע לי כאחד הביביסטים. אני לא רואה אותו אדם שיערוס את נתניהו, אבל אולי אני טועה. אני לא מספיק בתוך העניין הזה.
ותיק 2000, תיק 1000, אתה גם לא רואה בהם בעיה?
אני רואה בהם הרבה דברים לא אתיים, לא ציבוריים, לא נאותיים. ברור שיש שם בעיות, אני לא רואה את גודל השחיתות שעליהם מדברים. אני חושב שפוליטיקאים מכהנים כיום יש מושחתים ממנו, ופוליטיקאים בעבר שלא הובאו לדין ולא התברר בכלל עניינם, יש לבטח מושחתים ממנו.
אתה לא מוקסם קצת יותר מדי מנתניהו? היית בארוחת ערב אצל בני ציפר, גם חברנו פה מהארץ, שיארגן ארוחת ערב לשר בנימין נתניהו, אחרי זה כתב את הטקסט, באמת, שמדובר באנשים כמעט גדולים, אז אולי משהו השפיע עליך פסיכולוגית, כמו שדיברת קודם?
פעם אמרו שאחרי המפגש של, שגם אתה היית, של הנהלת המערכת בירושלים, עם ראש הממשלה, שם נפלתי שדוד. טוב, עכשיו זה ארוחת הערב.
במפגש שני זה סגר אותך.
סגר אותי לגמרי. אני באמת רוצה לשאול אותך, ליאור, בכנות. אם אני מציע לך ערב, ארוחת ערב, עם נפתלי בנט, עם יאיר לפיד או עם בנימין נתניהו, במי תבחר?
ברור שנתניהו.
יפה, say no more.
אבל מה קרה שם באותה ארוחת ערב?
לא, לא קרה שום דבר מיוחד, אבל כל מגע עם האיש הזה הוא מגע עם איש מרשים, ואלה שמתכחשים לזה, זה בסדר גמור. אני חושב שהוא ברמתו האישית, ועל זה יש מעט חולקים, אין היום במערכת הפוליטית מישהו שמשתווה לו, אבל מה שיותר חשוב זה שנשאל את עצמנו, מה יש באיש הזה שמעסיק אותנו ומטריף אותנו כל כך? תראה, הוא כבר לא ראש ממשלה, וכנראה גם לא יהיה יותר ראש ממשלה. תראה איך הוא מטריף את המערכת. תראה איך אנחנו עוסקים בו יומם וליל, אם הוא בשלטון. לך תבדוק כמה כותבים על נתניהו, כמה כותבים על ראש הממשלה המכהן הנוכחי.
טוב, מאז רצח רבין נתניהו הוא סוג של דמון אצל מחנה השמאל שלא הולך.
אבל בכל הדברים שהוא הפך לדמון, בכל הגזרות, לא היה כיסוי מעשי פרופורציוני לגודל השנאה, לגודל התיעוב, לגודל הרדיפה הזאת. שום דבר ממעשיו לא הצדיק את ההתגייסות הזאת. ואני אומר לך פה מה שאני אומר כל הזמן, בסוף זה נועד לחסות על משהו אחר, זה נועד לחסות על הריק המוחלט של מחנה השמאל מרכז, על הצביעות שלו, על הסביעות רצון העצמית שלו, והנה משהו הוציא אותו לרחובות. זה הרי לא במקרה שהמחאה היחידה מאז סברה ושטילה, שהמחנה הזה בכלל התעורר לאיזשהם חיים, זה המחאה נגד נתניהו.
אז איך אתה מסביר את זה, אבל מה כל כך מעצבן בו?
קודם כל, היותו איש מרשים כמובן.
איש מרשים מהמחנה השני.
נכון, אבל חוץ מזה הריק מהצד השני. ואז אתה נאחז בזה, כי הריק במחנה השמאל מרכז הוא גם רעיוני, הגיעו לשוקת שבועה, אין להם מה להציע היום, לגמגם על שתי מדינות זה פתטי, אבל יש גם ריק מנהיגותי. זה לא מקרה שמפלגת העבודה כל שנתיים, שלוש מחליפה ראש ואחד אחרי השני, אפור מהשני, זה לא במקרה שאין אף אחד במחנה הזה שאתה נושא עיניים אליו. ואז הפתרון היחידי הוא להיאבק באחר, בגדול ממך, במסוכן ממך, ולבנות אותו לאיזה דמון נורא שאפשר להילחם בו ולתקוע את הרמחים אחד אחרי השני.
טוב, זו שיטת נתניהו, בשמאל שכחו מה זה להיות יהודים, זה בדיוק זה.
קודם כל, זה היה משפט נורא מה שהוא אמר כמובן, אבל אצל נתניהו המלחמה בשמאל הייתה מלחמה לא כמו המלחמה הזאת בו.
טוב, עכשיו המלחמה עברה למערכת המשפט, וגם אתה מאמץ את הקו הזה. הנה, צריך לשכנע אותך שיש רדיפה. זה הקו של נתניהו, שאנשים ישבו בחדר, סימנו אותו בתום מטרה, והדיחו ראש ממשלה מכהן. גם אתה אומר,
לא, אני לא אומר, לא, בשום אופן לא אומר, הדיחו ראש ממשלה מכהן. נתניהו לא הודח בידי מערכת המשפט. פה אולי הבדלים, ברדוגויים, הבדל נחרץ. נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, נקודה. נתניהו הלך לבחירות, זכה במה שזכה, ולא הצליח להרכיב ממשלה.
טוב, אבל הרבה אנשים אומרים שזה קרה בגלל שהוא הגש נגדו כתב אישום. אם לא היה כתב אישום, היה מקבל עוד שני מנדטים, יכול להיות שגדעון סער לא היה פורש, והליכוד היה בשלטון, והכל היה נמשך.
שמע, אם לסבתא היו גלגלים, אני לא בטוח שלא היה צריך להגיש כתב אישום נגד נתניהו. אני לא אמרתי את זה, כי אני לא יודע איך ייגמר כתב
אישום. אבל אמרת רדיפה.
אני אמרתי שיש הפרזה מטורפת ברדיפה אחריו. כן, בוודאי. אם מחליטים שלמען הפללת נתניהו אנחנו מפעילים את פגסוס, אין לך הוכחה יותר גדולה מזה שאנחנו מוכנים לעשות הכל, אבל הכל, בכל מחיר, בלי שום רסן, כדי להביא להפללתו. זה לא מקובל עליי.
ונראה, זה כלי שיושב בידי המשטרה, כן היה חוקי, לא היה חוקי, זה כבר שאלה שכנראה תתברר תוך כמה שבועות, אבל עשו באמת את כל המאמצים כדי לברר את האמת, בירו את האמת, הגישו כתב אישום, ועכשיו השופטים צריכים להחליט?
לא, זה, גם בירור האמת לא נעשה בכל דרך. יש גם רסנים חוקיים וגם ציבוריים למה שאתה עושה ולא עושה. כי הרי לפי מה שאתה אומר, בוא גם נענה את פילבר או את אחד מהעדים האחרים, ואתה יודע, בשביל לברר את האמת, בדיוק, נעקור לו את הציפורניים, ואחרי שיהיו לו ציפורניים עקורות, אולי נגיע לחשיפת האמת. זה יהיה מקובל עליך? אני בטוח שלא. אז פגסוס לא שונה בהרבה.
היית מבטל את המשפט? זהו, יש יותר מדי. גם לזה היית קרוב לכתוב, אבל לא כתבת בדיוק ככה.
נכון, ולא במקרה. כי אני לא חושב שהגענו לשלב שביטול המשפט.
אתה אומר שמתקרבים לשם.
אני חושב שעם עוד כמה פשלות של התביעה, של הפרקליטות, ואנחנו נצטרך להתחיל לחשוב, לא אנחנו, אלא המערכת המשפטית עצמה, האם יש בסיס להמשיך בקרקס הזה.
איזה תגובות אתה באמת מקבל בימים האחרונים?
קשות.
קשות. אבל אתה רגיל לקבל תגובות קשות, אז בוא תאפיין מה שונה הפעם.
שונה מאוד, כי זה ממיטב חבריי, מאנשים, מה זה ממיטב חבריי? מאחי, אחי ובשרי.
מה הוא כתב לך? השתגעת? מה?
כל אחד בסגנונו, אבל בסוף...
אבל אין עדיין חרמות, או שזה מגיע לשם?
לא חרמות, אבל אני מאבד חברים, אין ספק. זה קשה, כי המחנה שלנו הוא הכי טוטליטרי שיש, והכי לא סובלני, ואם אתה רק חורג מהשורה אחת דינך, כן? הרבה יותר טוטליטרי אולי מהמחנה השני. נעים זה לא, כי כשהימין היה תוקף אותי והמתנחלים, זה היה לי מקור לגאווה, לא
ל... קיבלת חיבוק מהמחנה.
גם אם לא קיבלתי, אני רוצה שהם יסנאו אותי, כי אני שונא אותם, את המתנחלים למשל. אני רוצה להמשיך להישאר חבר של אלה, שהיו איתי כל הדרך, אבל האנשים האלה הם לא טולרנטים בצורה קיצונית, ונעים זה לא, אבל זה לא שיקול בכלל. אבל כשאני כותב על נתניהו, יש לי בהחלט גם רצון להרגיז מאוד את השמאל הציוני, ולשים לו איזשהו סמרדות אדום מול העיניים, או בעצם איזושהי מראה. תראו איך אתם נראים, תראו על מה אתם נלחמים, ותראו על מה אתם לא נלחמים.
ונתניהו בהגדרה הוא אותו סמרדות אדום.
ברור.
גדעון לוי, תודה.
תודה לך.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אתם מנסים לחטוף אותי?
מי מנסה לחטוף?
דידי עסק. עסק, 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 עסק!
פותחים את החרה הזה!
אין ידיעות, זה טסלה! סיק לשרוט לי את הטסלה! אופן דורס!
תארו, יש פה מגייסים!
זה כבר השלישי השבוע שבורח לנו.
אחים שלי, אני יכול איתכם טרמפ?
איפה אתה משרת?
צנחנים.
Close window.
ארץ נהדרת הכירה לנו את ההייטקס, אבל עוד לפני זה דיברנו על ההייטק, על ההכנסות הגבוהות וגם על הנפילה בשווקים בשבועות האחרונים. איתנו שלושה, איתן אבריאל, מגיש פודקאסט האינטרסנטים כאן, דפנה מאור, מדה מרקר, ורן הרנבו, כרגע מובטל.
מובטל הייטקס.
איתן, אתה אומר בוודאות, יש בועה, היא עכשיו מתפוצצת, או איפה אתה עומד?
ההייטק, כמו כל ענף אחר בכלכלה, מושפע מאוד ויותר ממה שמבינים. הם הגיעו לרמות שלא היו בהיסטוריה האנושית, אני אומר את זה שוב, שילוב יוצא דופן של כמות הכסף שהבנק המרכזי האמריקאי השקיע, גם כן, לא היה דבר כזה בהיסטוריה האנושית, ניסיון מטורף לחלוטין של הבנקים המרכזיים, הדפסות של באמת הרבה 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 טריליוני דולרים, זה מחלחל, זה מגיע לבנקים כמתווכים, בסוף זה מגיע לחברות האלה ומזה נגזר הכל. עכשיו, חברות ברמות של סטארט-אפ בסיסי שמגייס פתאום 500 מיליון דולר לפי שווי של 2-3 מיליארד דולר, לא היה דבר כזה בהיסטוריה.
טוב, לא מעט לסטארט-אפ בסיסי.
לא, בסדר, אבל הנקודה היא שאחרי זה, כל זה זולג גם לכל האקוסיסטם שמסביב. זה זולג למשכורות, זה זולג לאופציות של העובדים, זה זולג לחלומות של העובדים שפתאום מרגישים מיליונרים בצדק או שלא. זה זולג למעגלים שמסביב, זולג למגדלים ולמסיבות, וזה זולג גם לארץ נהדרת ולכל הדברים המטורפים שהם לא חוגים מהמציאות. זאת אומרת, אתה יודע, בהומור תמיד הוא מצליח, כי יש בו הרבה אמת.
פה זה הייטקס?
אתה לרעיון, קבענו?
כן.
אז תחכה לי בקיצ'ן, תכין לך קופי. יש גם מכונת גלידה עם שלושה טעמים.
זהו, שלושה טעמים? איפה שאני עובד עכשיו, 24.
אז רן, מדברים בארץ נהדרת על 26 טעמים של גלידה, אולי עוד מעט תהיה 30, זה בסוף המרות של הייטק?
ברור. אני פחות אפוקליפטי.
זה עוד לא מתפוצץ.
כל הביטוי של מתפוצץ או לא מתפוצץ הוא בעיניי ביטוי לא רלוונטי. יש לנו איזה בנצ'מרק של 2000 שבאמת היה פה שקר כלשהו. כאילו של...
התפוצצות בועת האינטרנט.
כן, שהיה שם עולם שהוא נטול revenues ונטול validation בכל צורה, ואנחנו כל הזמן עושים לשם רפרנס, כשאנחנו נמצאים היום בעולם שהטכנולוגיה אוכלת הכל. אתה יודע, אני יושב עכשיו בבית, אני רואה סטארט-אפים בחקלאות, בפוד-טק, בכבר אתה לא יודע את כל האקרונים.
טכנולוגיה יכולה לאכול את הכל, זה עוד לא אומר שיש הצדקה לחברות שלא מייצרות רווח אמיתי, ושקונות מחירות בכל מיני תרגילים ספק אלגנטיים.
אז קודם כל, אני מסכים שמהרגע שהגיעה הקורונה, נכנס המון המון כסף לוול סטריט, בהיקפים שאנחנו לא ראינו, וגרם לניפוח שווים, זה עדיין לא בועה, אלא ניפוח שווי. ובעיקר, דרך אגב, אני חושב, בסגמנטים מאוד מאוד קלאסיים של חברות, שאתה יכול לקרוא לזה בהגה מקצועית growth marketing, וברמת האמת זה חברות שלמעשה הצמיחה שלהם אינה אורגנית, והן קונות את רוב המשתמשים שלהם.
בוא ננסה להסביר, יש הוצאות שיווק מאוד מאוד גדולות, שמים המון המון כסף על שיווק כדי להגיע אליך, לדפנה, לאיתן,
נכון,
אליי,
נכון.
כדי שנשתמש במוצר, וזה עולה המון המון כסף יותר מהרווחים של החברה שהיא תרוויח מאיתנו.
תמיד אנחנו מדברים על סטארט-אפים, אנחנו מדברים על זה צריך לצמוח אורגנית. אבל בעולם שיש בו כל כך הרבה סטארט-אפים, אני חושב שזה כבר שקר. זאת אומרת, אין יותר צמיחה אורגנית חוץ מאחד לחמש שנים, ואתם עושים על זה כתבות.
זאת אומרת, יש את טיק טוק שפתאום אנשים גילו את זה, וזה צומח, וזה יוניקורן.
זה לא התנהגות בסיסית, וכולם צריכים לפרסם.
לחברה יש שווי שוק, שבעצם מי שנותן לה את השווי הזה, זה המשקיעים שקונים את המניות שלה בבורסה. שאנחנו מחלקים את שווי השוק הזה ברווח שלה, אנחנו מקבלים את המכפיל הרווח. ככל שהרווח קטן יותר, המכפיל יהיה גבוה יותר. זאת אומרת, אנחנו מעניקים לה בעצם שווי תיאורטי, שמבוסס על מה שאנחנו חושבים שהיא תעשה בעתיד. ובעצם זה חברות טכנולוגיה, חברות צמיחה. ככל שהמכפילים האלה גבוהים יותר, אנחנו אומרים, השוק יקר יותר, החברה יקרה יותר, ולכן הסיכון הוא גבוה יותר, מפני שאנחנו רק משערים שהם יוכלו להביא את זה.
ואחת הדוגמאות לזה, למשל פייסבוק, שכתבת עליה שהייתה שם נפילה מטורפת בשבועות האחרונים.
כן, אבל צריך לזכור שפייסבוק בשנתיים הראשונות שלה, ג'י-ג'י-א, וכולם חשבו שההנפקה שלה הייתה בועה, והמניה שלה בקושי זזה. אז אתה יודע, יש תמיד את שני הצדדים, אבל דרך אגב, המכפילים על הכנסות בשוק הפרטי הם מטבע כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, שאתה מעריך סטארט-אפים, כן, לא חדש.
כי הרבה חברות מפסידות, מלכתחילה.
מה שחדש זה איזה מכפיל.
איזה מכפיל? זה אופטימיזם של technology is God.
בדיוק.
אין איפה לשים את הכסף בשום מקום אחר. אבל הדבר היותר מעניין שקרה פה זה האובדן אמון של השוק בדבר הזה שנקרא זה יסתדר. ומה שאני מתכוון בזה יסתדר, זה אומר לאורך זמן, אומרות כל החברות, ה-cost of acquisition, כמה כסף שעולה לי לקנות יוזר, ילך וירד. למה? כי אני אגדל, כי כולם ישמעו עליי.
יש לנו את אמזון, שהיא הדוגמה הטובה לחברה, שהפסידה שנים ולא הרוויחה.
בדיוק.
וחיכו וחיכו וחיכו, וכולם אמרו, תמיד, זה לא קורה, זה לא קורה, זה לא קורה, זה נמשך המון זמן.
לא, אבל שולי הרווח שם היו מאוד נמוכים, ואז במכה אחת על מקלדת במחשב, פתאום זה יסתדר, ואמזון מרוויחה המון כסף.
נכון, אבל אנחנו רואים פה חברות שבעצם הגרף אמור להיות כזה. ה-lifetime value, זאת אומרת, כמות הכסף שאני עושה מיוזר משתפרת כל הזמן, בגלל שהמוצר שלי משתפר כל הזמן, הכסף שעולה לי לקנות את היוזר שלי יורד כל הזמן, זה האופטימיזם ההייטקי, ולכן בסוף הפער הזה בין כמה עולה לי לקנות לכמה אני עושה ירד, ובאיזשהו שלב וול סטריט התעוררה, ונתנה מכה מאוד מאוד חזקה לכל העולם הזה של growth marketing, ואם תסתכלו על החברות, זאת אומרת, זה היפו, זה למונד, זה וויקס, זה פייבר, זה ספוטיפיי, זה נטפליקס, וגם קומרס, קספר.
כולן קיבלו מכה.
כל הסטארט-אפים שפשוט אמרו, אנחנו נדחוף כסף ונדחוף כסף ונדחוף כסף, כי הוא קל, כי הוא זול, כי אנחנו יכולים לגייס אותו, ונגדל ונראה גרפים של עלייה בהכנסות, ולא משנה אם יש לי בעצם יוניט אקונומיקס או לא, הדבר הזה כמעט באבחה פשוט נחתך.
אם אנחנו רואים את הכסף הזול, הכסף הזול אמור להיגמר עוד מעט. אומרים, יש העלאת ריבית, הכסף ייגמר, אז עוד יותר יידרדר את זה במדרון?
בדיוק. דיברנו עד עכשיו על דברים שהם מיקרו-כלכלה. העסקים של החברות מול הלקוחות שלהם ובינן ובתחרות. אבל מעל כל מרחפת רוחו, רוח הקודש של הבנק הפדרלי והבנקים המרכזיים בעולם.
שאמרו שהריבית הולכת לעלות.
כן, הם התפיסו מלא כסף, הם מפסיקים עכשיו את ההדפסות, בעיקר בארצות הברית. רוב האנשים לא יודעים את זה, מסתכלים על המניות ועל המדדים. תסתכלו על תשואה של אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, ותגלו שעוד לפני שהבנק הפדרלי העלה את הריבית, הריבית כבר עלתה. והדבר הזה מייקר בעצם את כל הדברים שהחברות האלה עושות כדי לשלם משכורות לעובדים שלהן, הן לובות כסף ברמה יומית, הן לוקחות, מוכרות אגרות חוב, קונות פורות, מוכרות קונות, וכך יוצא שבעצם ההבטחה שהריבית תעלה כבר באמת העלתה את הריבית, ומוטטה את ה, אפשר להגיד, האוויר החם, או מגדל הקלפים, או הפימפום הזה של סטרואידים, שבעצם הוא לא רק מתחילת המגיפה, הוא מעל זה 2008.
איך זה ישפיע אבל על הסטארט-אפ הבא של רן ארנבו?
הוא לא ישפיע.
מתרחשת עכשיו מהפכה תעשייתית. אולי הגדולה בהיסטוריה, בהיקף שלה, בכסף שלה, בהשפעות שלה. אני מכירה אנשי הייטק וסטארט-אפיסטים ויזמים.
יוצאת הייטק בעצמך שעברה לעיתונות מסיבה לא ברורה.
כן, תצטרך לעשות על זה פודקאסט משהו.
בדיוק, עשתה את הכיוון ההפוך.
או טיפול פסיכולוגי. אז אני אגיד לכם ככה, היו אנשים שהמציאו דברים מדהימים, בעיקר בחומרה, ולא הצליחו שנים לגייס גרוש, הם הגיעו למדען הראשי והצליחו לגרד כסף מהממשלה, ואולי זה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו קצת בעניין ההייטק. ופתאום נפתחו הברזים, הם הצליחו להשיג את הכסף הזה ועשו דברים מדהימים שאנשים צריכים אותם, שמוכרים. זה לא פרסום, זה לא אופטימיזציה של כל מיני דברים שבסוף עולה לנו בכיס שלנו. אז יש בזה דברים טוב. הגאות הזאת הייתה טובה גם לחזקים. עכשיו השפל יחשוף, כמו שאמר וורן באפט, מי נסחה בעירום.
טוב, אתה נשמע לי עדיין אופטימי.
השוק הציבורי הוא הראשון להתעורר, ואז השאלה היא מה חילחו לתוך השוק הפרטי. אני חושב שבחברות בשאלות גדולות, עם וולואציות מאוד גדולות, החילחו לשוק הפרטי is coming. ההבנה שוול סטריט איננה מרשה יותר XYZ, יחלחל מהר מאוד.
שאיפה אתה רואה את זה, באיזה חברות?
היוניקורנים הישראלים שגיסו, לא רק הישראלים, שגיסו בוולואציות מאוד מאוד גבוהות, אני חושב יכולים להיכנס לאיזשהו טווילייט זון, שבו אנחנו מתחילים...
שפתאום השווי יורד.
או שהוא יורד, או שיש קושי בגיוס מזומן.
בוא נגיד שהקרן של היוניקורנים התכווצה.
אבל בתעשיית החלומות, אם אתה אומר הסטארט-אפ הבא של רן, אני חושב שבחברות של early stage, של התחלה, שבעצם ההבשלה שלהם תהיה כאילו בלא נודע, כי זה עוד 5-7 שנים, איננו יודעים מה יקרה. כל מה שקורה עכשיו לא רלוונטי. יש המון המון כסף בחוץ שכבר הוקצה להשקעות.
וזה כסף קטן יחסית.
לא, זה כסף
עצום. לא, המון כסף.
יש ממה שאני יודע שרק בתל אביב יש באזור בין 7-10 מיליארד דולר שכבר הוקצו להשקעות וצריכים to be deployed. כאילו צריך להשקיע אותם.
המונח המקצועי הוא dry powder, אבק שריפה יבש, שזה כסף שכבר משקיעים למצל קרנות פנסיה, נתנו לקרנות עוד סיכון. זה שוכב אצלהם, והם חייבים להוציא את זה. אפילו אם הם מאמינים שוואלה, הלך פה הכל, חבל לכסף וזה, אין להם את האופציה, הם גם לא רוצים.
זה כסף שבטוח יצא בזמן הקרוב.
כי הם לוקחים עמלות, אז אין להם שום אינטרס להחזיר את זה, הם שומרים את זה, הם ישקיעו מה שלא יהיה. והכסף הזה לא קטן, אפילו בתוך ממש לפני יומיים. אני חושב שקרן של טייגר, שזה אחת משלושת הקרנות שהשקיעו פה הרבה, יחד עם אינסייט ומיודענו סופטבנק, שמנוהלת היום על ידי יוסי כהן בארץ, גייסה קרן נוספת של 11 מיליארד דולר. עכשיו תשמע, הם שפכו הטייגרים האלה המון המון מיליוני דולרים בארץ, והם גייסו עכשיו עוד סיבוב של 10.
ולכן זה לא ישפיע על תחילת הדרך.
תשמע, זה לא נגמר, זה ממש לא נגמר.
זה לא ישפיע על תחילת הדרך, כי כשאתה היום משקיע... כל מה שדפנה ואיתן מדברים עליו בצדק, אינו רלוונטי לחברה שמגייסת עכשיו 15 מיליון דולר, 17 מיליון דולר, שהיא רק בתחילת הדרך. אני כן חושב שהחברות הגדולות, ודרך אגב יש לזה השפעה עצומה על האופציות של עובדים ישראלים, החברות האלה שכבר הגיעו לשווים משמעותיים, שכבר בתוך הבריכה, כבר שוחות, כבר קרובות שנתיים, שלוש, לוול סטריט או לרכישה, אין לי ספק שהאווירה במגזר הציבורי תגלוש אליהם ותשפיע.
האופציות יהיו שוות גם פחות.
אתה יודע, יש עובדים בעולם ההייטק, ואני מניח שחלק מהם מקשיבים לנו שמאוד מאוד גאים שהחברה שלהם עכשיו, משהו נהיה היוניקורן, והם מיד הצטרפו אליו, והם באו לעבוד בחברה, כשבעצם הם לא מבינים שהם בעצם, כל האופציות שלהם, כל החלום שהוא מעבר לשכר, הוא עכשיו בעצם צמוד לוולואציה החדשה שטייגר גלובל וסופטבנק ואינסייט נתנו לחברה, ובעצם זה מחיר הקנייה שלהם.
אם החברה שווה הרבה, ואז היא מנפיקה אופציות, אז המימוש שלהם יהיה פחות רווחי, או בכלל לא יהיה, מה שנקרא, בכסף, כשהעובדים האלה יגיעו לאקזיט. זאת אומרת, ככל שהחברה, אתה נכנס לחברה מוקדם יותר וששווה פחות, אתה בעצם, הסיכוי שלך להרוויח מאופציות גדל. זה בעצם מה שרן מנסה להגיד פה.
נכון. תראו את WeWork. WeWork היא חברה שנופחה, וכולם גם מכירים את הניפוח, ועוד יש סדרות וכולי. חברה של 7 מיליארד דולר, שרוב עובדיה, דרך אגב, המוחלט, קיבל את האופציות שלו שהחברה הוערכה ב-12 מיליארד, ב-14 מיליארד, ב-17 מיליארד.
טוב, הוערכה ב-50, אפילו 100, מתי שעוד דיבור.
כן, ולכן, כשבעצם אתה אומר, אוקיי, החברה הונפקה פה תהליך הצלחה, יש עוד חצי שנה אחרי הנפקה, דרך אגב, שבדרך כלל העובדים...
יכולים למכור.
שם הוול סטריט מתחילה להסתכל, ושם, דרך אגב, נעשו רוב הירידות. זאת אומרת, רוב הירידות בספאקים הישראלים נעשו בחצי שנה הראשונה.
כשהעובדים יכלו למכור.
שיש לוק לכל העובדים. אני מניח שזה גם יאיר יותר ויותר עובדים את עשיית ההייטק הישראלי.
זה יחנך את השוק על החניקה של אופציות ושל מניות מוגבלות, בהחלט.
העובדים בתעשיית ההייטק הישראלי, אני חושב, יעברו איזשהו תהליך של התעוררות ודרישה לשקיפות, אגב, כדי להבין מה באמת הם מקבלים ביד בשוק שהוא וולטילי מבחינת הוולואציות שלו.
יש עוד מגמה שרצה ממש בשבועות האחרונים, איזושהי דרישה מתחת לפני השטח, להפסיק להסתכל על חברות שהן יוניקורנים, דהיינו מעל מיליארד דולר שווי, כחברות פרטיות לחלוטין, למרות שבפועל הן חברות פרטיות לחלוטין, ואין שם שום שקיפות משום סוג שהוא.
רוצים איזשהו סוג של רגולציה.
רשות ניירות ערך בארצות הברית בוחנת את האפשרות לבדוק את החברות האלה.
הלו.
נו, אתה כבר בהייטק?
אפשר לא להתקשר לכל 5 דקות?
כל המגייסות מתקשרות עליו.
כמה מציעים לך שם?
עוד לא דיברו איתי על כסף.
בואו, מה שמציעים לך, אנחנו מציעים כפול 2.
40K.
40K, הוא עובד תחנת דלק עבודה מועדפת, 80K, אופציות. טייטל, מינימום 6 מילים ו-2-3 טסלה.
אם אנחנו מדברים תמיד על זה שההייטק זה שוק של עובדים, איך כל התופעה הזאת אמורה להשפיע על השוק הזה?
אני חושב שרוב העובדים לא מבינים, ובאמת נדרש פה חינוך, דרך אגב, גם חברות לא מאוד שקופות לגבי אופציות וכמה, הרבה עובדים לא מבינים שהם יאבדו את זה, אז אני חושב שעדיין ההייפ, יחסי הציבור, כל הסיפור הזה של ארץ נהדרת, לאיזשהו פלח גיל, הוא עדיין הדבר הסקסי והגדול. אני כן מאמין שההייטק הישראלי הוא תעשייה חכמה לומדת, העובדים התחילו לשאול שאלות וללמוד, נראה דברים.
אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. יש מאוד עליהום על ההייטק ועובדים בהייטק.
טוב, אותנו מאשימים בדמרקר כל הזמן שאנחנו מנסים לפוצץ את הבועה הזאת נגד אנשי ההייטק.
כן, בוודאי, בוודאי יש.
למה עליהום?
תקרא את חיים לוינסון ותבין. מה שרציתי להגיד זה ככה. קודם כל יש כמעט תמיד מחסור בעובדי הייטק, במהנדסים, במפתחים, מפתחות, בחוקרים, באנליסטים. כל הדברים האלה נמצאים במצוקה. דרך אגב, כשאני למדתי, התחלתי בגיל 17 ללמוד פיזיקה, מדעי המחשב היה אז הצפה של השוק, כי זה היה בשנים שבאמת עידן האבן מבחינת מחשבים, אבל היה עודף. יש גלים, אבל בגדול כבר עשרות שנים, ואמרנו, מהפכה התעשייתית יש חוסר. והחוסר הזה בישראל גם כן מאוד מאוד ניכר. עכשיו, כמובן, זה לא גורף לכל הרוחב, יש כל מיני סוגים של עבודות. אבל אנחנו רואים שחסרים אנשים, חסרים תלמידים, חסרות תלמידות. בטח באוכלוסיות יותר מודרות, כמו פריפריה, נשים, ערבים, אין שם כמעט היצע של עובדים. ולכן אני חושבת השאלה לגבי העובדים היא לא כל כך אקוטית. כן, יכול להיות שהתנאים שלהם לא יהיו כל כך מפנקים 30 טעמים של גלידה, אבל יהיו 20 טעמים של גלידה. ואני חושבת שהעליהום הזה קצת מתעלם מהדבר הזה. זאת אומרת, אנשים שהלכו ללמוד מקצועות אחרים, אומנים, whatever, תמיד היו ותמיד רצו. ובזה לא הייתה איזה שעכשיו מדברים על זה שכאילו המדינה ומשרד החינוך רוצים לדחוק כאילו את רגליהם של המקצועות האומנים. קודם כל, מדע מדויק זה חלק ממדעי הרוח. זאת אומרת, יש בזה רוח ושאר רוח. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שצריך לדאוג זה שאנשים שאין להם גישה ואפשרות לעבוד בתחומים האלה יוכלו, יכול להיות שאז השוק יהיה גם יותר נורמלי.
איתן, חלק גדול מהכלכלה פה בכלל מתבסס על ההייטק, אם לא היינו נופלים בקורונה, אני לא יודע כמו מה, וזה מה שהציל את הכלכלה, וגם הממשלה בונה על זה שזה יגדל עוד יותר, במקום 10% מהשוק יהיה אולי 20-25.
כן, אני לא הייתי במקום הממשלה בונה על צמיחה נוספת מעבר למה שהמדינה קיבלה ב-2021, אבל תראה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, ולהתבטא על העתיד זה דבר שמסוכן, כידוע. הדרך כמעט יחידה שלנו ללמוד או לנסות להעריך מה הולך להיות, זה להסתכל על מה קרה בבועות המעבר. ויש איזה כמה בועות, כמובן הבועה של משבר של שנת 2008, הבועה של שנת 2000 ו-2001, והיו גם סבבים קודם לכן. ומה שרואים בכל אחד מהמקרים האלה, זה כשיש ירידה כל כך חזקה בוולואציות, והריבית עולה, וכל הדברים שכבר דיברנו ולא נחזור עליהם, אז אתה רואה את האקוסיסטם מתכווץ, אבל בפיגור של בין 3-6 רבעונים. זאת אומרת, 9 חודשים עד שנה וחצי, אנחנו נראה את הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו עשויים לראות.
אז כדור השלג התחיל להתגלגל ואנחנו מחכים עד שהוא
יפול. אז זה מתחיל וזה לוקח את הזמן הזה של כשנה עד שאתה רואה את הדברים. ומה אתה רואה? אתה לא בהכרח תראה ירידה צניחה בשכר, למרות שמן הסתם הוא יפסיק לעלות, אבל אתה תראה הרבה תנודות של ותזוזות של עובדים. העובדים האלה בהייטק הם לא לויאלים לחברה. אם החברה פתאום מתחילה לרדת, הם מריחים שזה כבר לא מה שהיה, האופציות דיברנו על זה, אולי נמחקו, אז אולי הם ידלגו לדבר החם הבא. אז אתה תראה הרבה תזוזות. בסופו של דבר אתה תראה את זה גם לאזורים שמאוד מעניינים את כל מי שלא בהייטק, על למשל המחירים של דירות, לפחות באזור של סביב סרחונה ותל אביב, קילומטר ממקומות התעסוקה הגדולים של ההייטק. ראינו את זה בעבר, אז ככל שזה נעצר, ואולי אפילו יקבל איזשהו סוג של קונסולידציה והתכווצות במחירים ורמות המחירים של החברות האלה בבורסה, ודרכם בחברות שלפני, ודרכת בחברות הסטארט-אפ של תחילת הדרך, אתה תראה את הדברים האלה, הערכה 9 חודשים.
הייתה פעם אחת רק בועה שפקעה בטכנולוגיה. 2008 זה לא הייתה פקיעת בועה, הטכנולוגיה היה משבר פיננסי עולמי.
כן, זה לא שונה מענפים אחרים.
ההתאוששות הייתה מהירה כל כך, שוב, אמרנו, גם כסף זול וגם מהפכה טכנולוגית תעשייתית אדירה. זה דבר ראשון. אני חושבת שללמוד מהבועה של 2000 להיום, רן הזכיר קודם, כמה זה שונה היום, צריך לקחת את זה מאוד 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 בזהירות. זה שני דברים מאוד שונים, אבל יש לציין, זה היה משבר טראומטי מאוד שלקח המון שנים לבורסה להתאושש ממנו, אבל לאו דווקא לענף עצמו.
יש בתעשייה שאיננה הייטק היום מחסור אדיר של מהנדסים. יש פה עדיין תעשייה, אנשים מגז לבתי חולים, דרך תעשיית מזון וכן הלאה. כל מי שהתואר שלו הוא מהנדס, כבר לפני שנתיים, שלוש, הבין שהוא יכול לקבל פי שלוש עם הסבה די מהירה בהייטק. המון עזבו, נורא נורא קשה למצוא היום...
זה השוק החופשי, אבל.
אני מסכים, אבל יש גם עולם ריאלי מעבר ל...
שיעלו גם מסכורות.
אבל אני אגיד יותר משוק
חופשי. מעבר לדיגיטל, ושיעלו את המסכורות בסדר, אבל לא כל החברות האלה הם באמת...
אבל זה לא רק כסף, כשאתה בהייטק אתה גם מרגיש... אתה פחות בביורוקרטיה, אתה יותר בלהגשים את עצמך, אתה עם אנשים... אתה יודע, אני עברתי בך במקומות כאלה, החל מ-8200 דרך הייטק וזה. אתה עם אנשים חכמים, מוכשרים, והנהירה לזה, כולם אומרים, מה, מסלילים את הילדים ל-8200 ולהייטק, כי הם רוצים לעשות כסף. זה לא רק הכסף.
היכולת לקחת רעיון היום, ולשחרר אותו גלובלית בעולם, באמת בשנתיים, היא חסרת תקדים, ואני חושב שהיא המשאבה הגדולה. זאת אומרת, היכולת הזאת, אתה פותח מסעדה טובה, כמה שנים ייקח לך לשים 800 מסעדות בכל העולם שיראו את האוכל הטוב שלך בעוד, שבאמת נוצרה פה עם תשתית שהיא פשוט, יש בה ריגוש.
ריגוש מהיר.
זה ריגוש של סקל. זה היכולת שלך באמת להגיע ולגעת באנשים גלובלית, ואני חושב שמאוד מאוד קשה להתחרות בזה ברמה הרגשית. מאוד מאוד קשה להתחרות בזה.
בנקודה הזאת נסיים. רן ארנבו, איתן אבריאל, דפנה מאור, תודה.
תודה לך.
תודה רבה.
אז מה? מה הספקת ביום?
וואי, מלא.
וואו.
אחד הימים. כלום.
לא נורא. מחר נבוא, נתכנת ברבק.
מחר איך שאני קם, אני בא, אני מרים לך על הקוליסאות שמה, גודר חדש.
ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד מאיה בן ניסן, שני אבירם ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.